מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 150 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, פרק עגול, יפה, מספר יפה, 150. ואתה יודע על מה חשבתי? שמתי היה הפרק האחרון שהקלטנו, שהייתה ממשלה יציבה? באזור ה-50-60, נכון?
אני מבין שכשהתחלנו להקליט, הייתה פה ממשלה.
הייתה ממשלה.
הייתה ממשלה פעם.
זה לא היה אישיו בכלל. הייתה יציבות שלטונית בישראל.
כן.
והנה, עברו שנתיים פלוס, וכלום. תגיד, מה יהיה?
מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה, אבל אני מניח שהסיכויים שנראה עוד בחירות ובקיץ הם לא נמוכים בכלל, נגיד את זה בעדינות. וזה אומר בעצם שאנחנו עוברים עוד שנה שלמה בלי תקציב, כי גם אם יש, נגיד ויש בחירות בקיץ, ונגיד, והפעם זה מצליח ויש ממשלה, ונגיד הממשלה הזאת מצליחה להגיע לתקציב, זה עדיין יהיה סוף שנה, תחילת 2022. אז עוד שנה בלי תקציב, עוד פעם. הנושא הזה של בלי תקציב, כביכול, הכל בסדר, כי יש כסף, כי יש תקציב המשכי משנה שעברה, אבל כמובן שכבר שנתיים אין תוכניות קדימה, אין ניסיון לבנות את כלכלת ישראל קדימה, לאן אנחנו רוצים ללכת, בטח כשאומרים לנצל למשברים, להפוך את המשבר להזדמנות, אז זה יכול להיות שאנחנו מאחרים את המועד בהיבט הזה. אגב, עיין ערך ארצות הברית. דיברנו ככה בקצרה על התוכנית של ביידן שבוע שעבר, אבל זה ניצול משבר להזדמנות. התחיל המשבר, רואים מתוכנית לתוכנית שוואלה, אפשר להוציא שני טריליון דולר, וזה נתפס כמשהו סביר, מה שפעם אף ממשלה לא העזה בכלל להגיד, אז בואו ניקח עוד שני טריליון דולר ונשים אותם על תוכנית תשתיות, ובואו ניקח עוד שני טריליון דולר ונשים אותם על תוכנית שהיא מהפכה לגמרי בתפיסה הכלכלית של ארצות הברית, מניאו-ליברליזם לכיוון סוציאלי וחלק מהדברים יותר מאירופה. זה הזמן לעשות מהפכות, הרבה פעמים המשברים מאפשרים לנו את זה, ופה זה לא קורה, ואני בספק שעוד פעם, שיתאפשר אם וכאשר תחילת 2022, כבר יהיה יותר קשה לעשות שינויים גדולים, כי אנחנו כבר אחרי המשבר. אז מה יהיה? אני מקווה שמתישהו יהיה בסדר.
אתה אומר בחירות ואתה אומר ממשלה חדשה, אבל אתה יודע מה? זה לא כל כך, לדעתי, זה לא העניין פה. גם אם תושבע ממשלה עוד שבוע, עוד חודש, עוד שלושה חודשים, זה לא אומר שהיא תהיה יציבה. להפך, זה כנראה אומר שהיא לא תהיה יציבה הממשלה. אנחנו בתקופה כזאת.
כן, זה נכון, אבל בוא, אתה יודע, צריך לשים לב תמיד, איך להגיד, למדרג של האפשרויות. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים ממשלה לא יציבה מזה שעוד פעם אין ממשלה, ועוד פעם הולכים לבחירות. אם ממשלה לא יציבה, והיא תתפרק מתישהו, ונלך שוב לבחירות, בסדר, זה עדיין עדיף מפשוט לא להקים ממשלה שוב, ולכת לבחירות כבר בקיץ. בסוף, בהסתכלות כלכלית, יש, בגלל שבישראל אין בין שני הצדדים שבאים להקים, לנסות להקים ממשלה, אין ביניהם איזשהו הבדל מהותי בתפיסה הכלכלית. אין, באמת לא קיים. זה לא ש... יש לנו מפלגה אחת שהיא סוציאל-אקונומית ברורה, והיא אומרת, אנחנו נבוא, ואיך שאנחנו נכנסים, אנחנו מעלים מיסים בחדות לעשירים, ומורידים, עושים איזושהי תוכנית מהפכנית.
כמו בארצות הברית.
כמו בארצות הברית, למשל. רפובליקנים ודמוקרטים, זו תפיסה כלכלית שונה לגמרי. פה ההבדל בתפיסה הכלכלית הוא לא מאוד גדול. בסוף שני הצדדים עובדים לפי כלכלת שוק, ולא מחפשים לעשות איזה שהן מהפכות גדולות. אז בהיבט הזה אני חושב זה לא הסיפור, הסיפור הוא בסוף התקציב, כי כדי לעשות מה שאתה רוצה לעשות הצד הזה או הצד הזה אתה צריך בסוף תקציב, אתה צריך חוק הסדרים ואתה צריך לבנות אותו להסתכלות של 3-4 שנים קדימה. אתה יודע, אני לא מנסה אפילו לעלות על דעתי ממשלה שתיכנס ובאמת תנסה להתמודד עם הבעיות האמיתיות שחשובות לה 20 שנה קדימה, אם זה הפריון, אם זה כל הנושא של הפצצת פנסיה הזאת שקיימת פה, אתה יודע, צריך, כן. זה כבר חלומות בעקיד. אבל כעת להסתכל לשלוש שנים הקרובות, מה צריך לעשות אחרי משבר כל כך עריף שנותן הזדמנויות, כי יש אנשים שעדיין נמצאים בחל"ת, ואולי זה הזמן לגרום להם להיכנס למקומות עבודה שחסרים בהם עובדים, וקשה למצוא עובדים מוכשרים, אז בוא ניתן הכשרות, ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה כל מערכת בחירות מחדש, כמו שאמרת, מהפרק ה-50 אנחנו דשים את אותו עניין.
כן.
נקווה שהפעם...
בהתחלה היינו אופטימיים עוד, אם יהיה שר אוצר כזה, הוא יעשה כזה, היום אנחנו כבר לא מדברים על זה, זה כבר, אתה יודע, כן. מאחורינו.
ואני אזכיר גם שעוד יום בחירות, שהוא עוד יום שבתון באוגוסט, זה קצת פחות חם.
כן.
גם ככה תהיה בבית, אז גם היתרון הזה נעלם.
גם הצינו, די.
כן.
אוקיי, אז אבל לא על זה דיברנו, לא על זה נדבר היום. אנחנו פה היום לדבר על, האמת היא, מהמקומות הרחוקים ביותר שיש מישראל גיאוגרפית. שווקים מתעוררים. ושווקים מתעוררים זה הגדרה קצת רחבה. קראתי איפשהו ש-80% מהאוכלוסייה בעולם מתגוררת בשווקים מתעוררים, אבל רק 60% מהתמ"ג העולמי מגיע משם.
כן, קודם כל בגלל סין והודו, מן הסתם שבהסתכלות על אוכלוסייה הן ענקיות, אבל בתמ"ג הן נמוכות, ששניהן עדיין נחשבות שווקים מתעוררים. אולי נגדיר מה זה שווקים מתעוררים?
בוודאי.
כי האמת שהיה לי איזשהו דיון במכללה השבוע על הנושא הזה, וההגדרה היא, אין הגדרה קבועה, זה טיפה חמקמק כזה. מה זה משק מתעורר לעומת משק מפותח? ההגדרה... היא מה שנהוג בעצם לקחת, זה משק שהתוצר לנפש, משק מתעורר, מתפתח. זה משק שהתוצר לנפש בו הוא נמוך יחסית, אבל הצמיחה היא מהירה, לכן מתפתח. זאת אומרת, אם נניח שהתוצר לנפש זה איזשהו אינדיקטור שכן נותן לי את רמת החיים במדינה מסוימת.
הנוכחית? זאת אומרת, מה קורה עכשיו?
הנוכחית, אוקיי. התוצר לנפש, אמור להיות שווה פלוס מינוס להכנסה לנפש, אז זה נותן לי בעצם את רמת החיים שיש לאזרח ממוצע במדינה, אז במדינות מתפתחות, התוצר לנפש, רמת החיים היא נמוכה, אבל היא הולכת וגדלה בקצב מהיר, זאת אומרת, הן תופסות, הן מצמצמות את הפער לעומת מה שנקרא המשקים המפותחים, שזה ארצות הברית, קנדה, מערב אירופה, יפן, גם ישראל נחשבת משק מפותח, ששם התוצר לנפש הוא גבוה יחסית, אבל קצב הצמיחה הוא איטי.
כן.
זה ההבדל. מתפתחים הולכים וצוברים תוצר. לא כל משק שיש לו תוצר לנפש נמוך הוא משק מתפתח. יש מדינות שהן עניות, והן גם יישארו עניות עוד הרבה זמן, הן לא נחשבות משק מתפתח, כי הן לא צומחות מהר. משק מתפתח תומך יותר מהר. כשאנחנו מתייחסים למשקים מתעוררים, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לארבע הגדולות, ברזיל, רוסיה, הודו וסין.
אוקיי.
מה שבדרך כלל קוראים גם מדינות הבריק, בגלל השמות שלהן. והשתיים האחרות, הרבה פעמים אפשר גם להוסיף אותם, זה דרום אפריקה וטורקיה. גם משקים מתעוררים גדולים שנכנסים לחבורה של הבריק. ויש עוד הרבה מסביב, אתה יודע.
מצרים, פרו, כן, לא חסר. לא חסר. אז תראה, קורה תופעה נורא מעניינת בשנה הזאת בשווקים המתעוררים. בוא נלך שנה לפני הקורונה, זה היה שנה, אני זוכר גם, אפילו דיברנו פה, שהשווקים המתעוררים פרחו, וכל הכסף זרם לשם, וכל המשקיעים הסתכלו עליהם ואמרו, שם פוטנציאל הצמיחה של הכלכלה העולמית, וכולם יעקבו. ב-20 אנחנו יודעים מה קרה בכל העולם, וב-21, השנה הזאת, שכבר השווקים, העולם המערבי מתחיל לצאת ולראות את האור, לא רק שהם לא רואים את האור, הם לא יודעים איך הם יוצאים מהמשבר הזה. הם עוד תקועים במרץ 2020.
הם כל הסערות, חלק מהשווקים המתעוררים חווים. צריך להבדיל פה עוד פעם, אתה יודע, סין במקום אחר לגמרי,
כן,
סין להודו נגיד או לרוסיה, אבל כן, הודו ורוסיה כשתי דוגמאות, הם באמת, הם כל הסערות. כי מצד אחד, כל נושא הקורונה, כמו שאנחנו יודעים, המון הידבקויות, הרבה מתים מדי יום. אגב, בנושא של המתים, סתכלנו על מספרים לפני התוכנית, מזרח אירופה, פשוט קטסטרופה מה שקורה שם, כמות הנדבקים וכמות המתים מדי יום.
כמות המתים, לא הכוללת, אלא ביחס לגודל האוכלוסייה.
כן, אנחנו מסתכלים פר אוכלוסייה, כי ברור שבהודו יש יותר מתים אני יודע, הונגריה, אבל פר אוכלוסייה, כל מדינות מזרח אירופה מובילות את העולם במספר המתים לאוכלוסייה. אז זה צד אחד. הצד הזה, אם מסתכלים על זה ברמה הכלכלית, המשמעות היא מאוד ברורה, כלכלה תמשיך להיות חלשה עוד הרבה זמן. אם אנחנו רואים את מה שקורה היום בישראל, אם אנחנו רואים את מה שקורה בארצות הברית, עם נתונים מאוד מאוד חזקים כבר בסוף הרבעון הראשון לתוך הרבעון השני, זה תוצאה של החיסונים ופתיחת המשק, המשוואה נהייתה מאוד מאוד ברורה. אירופה, אנחנו רואים עדיין נתונים מאוד חלשים, רבעון ראשון, צמיחה שלילית ברוב המדינות, מתחילים לראות קצת אור בסוף המנהרה מבחינת החיסונים, סביר להניח שבקיץ חלק מדינות אירופה התחילו לפתוח את המשק, ואז רבעון שלישי רביעי של השנה, כבר נראה גם שם צמיחה מהירה. Emerging markets, קשה לראות את זה קורה, ולכן יש לנו מצד אחד פגיעה כלכלית מאוד חריפה. העניין הוא שזה לא מגיע לבד, זה מגיע עם הרגישות שיש למשקים מתעוררים לאינפלציה, במיוחד לאינפלציה קצרת טווח כמו שאנחנו רואים היום, מה שגורם בעצם למשקים האלה להתמודד עם מה שנקרא סטגפלציה, מצד אחד מיתון, מצד שני עליית מחירים, שזה גורם לבנקים המרכזיים, אין ברירה, המחירים עולים, האינפלציה מתחילה להרים את הראש, אין ברירה אלא לעלות ריבית, ואז העלאת הריבית עוד יותר חונקת את המשק, ואתה נכנס בעצם למיתון כבד. אתמול בלילה, הבנק המרכזי הברזילאי מעלה את הריבית ב3/4% ביום אחד. הריבית בישראל לא הייתה 3/4% כמה זמן?
כן.
לא הייתה ברמה הזאת. הם מעלים את הריבית מ-2.75 ל-3.5, ואומרים שהם יעלו אותה כנראה גם בפגישה הבאה בעוד 3/4%, כדי כל זה, כדי להילחם באינפלציה שתפסה תאוצה בברזיל, אנחנו רואים שם אינפלציה כבר של מעל 6%, וזו תופעה שקורית בלא מעט משקים מתעוררים.
רק זה, טורקיה, למשל, דוגמה אני אתן לך מטורקיה, הקצב אינפלציה שם באפריל הוא 17% שנתי, קצב שנתי של 17%, ושם הריבית על 19%. זאת אומרת, אלה המספרים שאנחנו מדברים שם.
כן, שמרינו מספרים לא הגיוניים בכלל. וזו הבעיה של משקים מתעוררים, אתה יודע, תמיד הייתה. משקים מתעוררים, החיסרון שיש להם לעומת משקים מפותחים, זה בעיקר האמון במטבע. ומה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שתי תופעות. אנחנו רואים תופעה ראשונה שמאפיינת את כל המשקים המתעוררים, או דרך אגב, גם המשקים עניים ולא שלא מתעוררים, זה התלות בעצם במחירי סחורות. ואנחנו יודעים שמחירי הסחורות עולים בקצב מאוד מהיר, לא מפסיקים, חקלאים, סחורות חקלאיות, סחורות תעשייתיות, נפט, ובמשקים מתעוררים הרגישות למחירי הסחורות היא הרבה יותר גבוהה. למה זה קורה? א', הסעיפים של החלק של המוצרים בתוך סל הצריכה של צרכן ממוצע בברזיל, הוא הרבה יותר גדול מאשר בארצות הברית. כי בארצות הברית חלק גדול מההוצאות של אנשים לא הולך על מוצרים, הולך על שירותים. הכלכלות מערביות, כן. הרבה יותר הולכות לשירותים, כלכלות יותר עניות, אין את כל השירותים הנהדרים האלה, אתה יודע, דוג ווקר או מורה ליוגה, שאנחנו רגילים ליהנות מהם בעולם המערבי, ורוב סל הצריכה הוא בסוף מוצרים.
אורז וחיטה, אתה צריך אורז
ו... אורז וחיטה, תעשייתי, למבר, הכל מאוד מאוד משפיע. עכשיו, גם בצד למשל של המזון, אם אנחנו פה בישראל רואים את מחירי החיטה למשל עולים, בסוף, עד שזה מתגלגל למזון שאנחנו קונים, החלק של החומר גלם בתוך המחיר שאני הולך לסופר וקונה היום, לא יודע מה, שניצל טבעול לצורך העניין, החלק של החומר גלם של החיטה בתמחור של השניצל טבעול הוא יחסית נמוך. יש את העלות עבודה ופיתוח ו-R&D ומכונות וכוח אדם וכן הלאה, חלק של הסחורות הוא יחסית נמוך, הוא משפיע, אבל התמסורת היא לא מאוד גבוהה. לעומת זאת, באמרג'ינג מרקטס, בטח מקומות כמו הודו, ששם זה מאוד מאוד ברור, אוכלים הרבה פעמים אוכל שהוא הרבה יותר raw food, ולכן כשהמחירי הסחורות עולים, זה משפיע הרבה יותר על סעיף המזון. על זה תוסיף שסעיף המזון בתוך סל הצריכה הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר במערב, כי במערב ההוצאות שלנו על מזון מתוך כל ההוצאות הן פחות, אנחנו יש לנו הרבה יותר דברים שאנחנו קונים, ואתה מגיע למצב שכשמחירי הסחורות קופצים, זה מעלה את האינפלציה שלהם מאוד מאוד מהר. עכשיו מגיע השלב השני, האינפלציה עולה, אנשים נבלים, לא רוצים את המטבע המקומי, אם זה הרופי, אם זה הריאל, אם זה הלירה הטורקית, אומרים, רגע, בוא, אני רוצה להחזיק דולרים, אירואים, ביטקוינים, שהם שומרים לי על הערך יותר, ואז מתחיל תהליך של פיחות, וראינו, אתה יודע, בטורקיה, למשל, פיחות של כמעט 40% מתחילת 2020. המטבע פשוט מאבד את הערך ומאבד את הערך, זה לבד מוסיף לך עוד לאינפלציה, כי כל מה שמיובה הופך להיות 40% יקר יותר, אז זה גם מתגלגל לעוד יותר אינפלציה, וחייבים לעצור את זה, וכדי לעצור תהליך, אתה חייב לפעול בחדות, בתור בנק מרכזי. זה לא כמו הפד היום שבא ואומר, אם וכאשר תהיה אינפלציה, אני אשקול לעלות הריבית אולי ברבע אחוז פעם ברבעון.
זה לא מה שהבנק המרכזי בברזיל חשבו עליי.
הפד יש לו פריבילגיה, מסתכל קדימה, אומר אם וכאשר, זה לא אצלו. שזה כבר פה, ושיש לך אינפלציה של 6-8%, או כמו בטורקיה, 17%, אתה צריך לשכנע את הציבור שאתה תעשה הכל כולל הכל כדי לעצור את זה, ואז אתה צריך לעלות הריבית בחדות. 3/4%. אחרי חודש עוד פעם 3/4%, עלות ריבית חדות, בניגוד להודעות ריבית איטיות, חונקות את הכלכלה מאוד מהר. מאוד מאוד מהר. כל ההלוואות שלקחת מתייקרות, אתה או פושט רגל, או לא מוציא כסף על דברים אחרים כדי לשרת את החוב, אין טעם בכלל להוציא כסף, עדיף לחסוך אותו כשהריבית יותר גבוהה, אין טעם לעשות השקעות חדשות, כי עלות ההון היא מאוד מאוד גבוהה, וזה מה שקורה הרבה פעמים באמרג'ינג מרקטס, ואנחנו רואים את התהליך הזה מתחיל עכשיו.
בדיוק קראתי שג'יי פי מורגן התייחסו לתופעה הזאת של האמרג'ינג מרקט, והם אומרים דבר אחר, האמת היא שזה די משלים את מה שאתה אומר. הם אומרים לפי הערכה שלהם, הם מתייחסים לכלכלה האמריקאית לעומת כל הכלכלות באמרג'ינג מרקט, והם אומרים שהפער יגיע בתקופה הקרובה עד סוף השנה לפער שהוא חסר תקדים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שמשבר הקורונה עושה את הפער בין העניים לבין העשירים, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הם לא צופים שה-Emerging Markets יגיעו וישלימו את הפער, הם אומרים, המשבר שם יימשך, ולעומת זאת הכלכלה האמריקאית, והנור אצל האירופית לא שם, אבל האמריקאית תמשיך לפרוח. ואני לא רואה שום דרך שזה ישתנה, מה, הודו לא פתאום תחסן 70% מהאוכלוסייה.
כן, קשה לראות איך זה משתנה, גם בגלל החיסונים, גם בגלל ש... באופן טבעי, בחלק גדול מהאמרג'ינג מרקטס, מדיניות פרו-צמיחה לאורך זמן, זה גם לא משהו שממש עובד, זאת אומרת, קשה לראות עכשיו את ברזיל או טורקיה אומר, באות ואומרות, אוקיי, אנחנו נבנה תוכנית להשקעות במשק, לצמיחה, לעשר שנים הקרובות, זה דברים שפחות קורים, הם הרבה יותר תלויים בעצם במערב מאשר בעצמם. נכון, הפערים כנראה ילכו ויגדלו, בטח בשנה, שנתיים הקרובות, אבל...
אבל יהיו השלכות. זאת אומרת, יהיו השלכות.
בוודאי.
איך אנחנו נראה את זה באמת?
קודם כל, אנחנו נראה את זה בחוסר שקט, חברתי גלובלי, אני חושב. אני מזכיר לכם את 2011, אז מחירי הסחורות גם עלו מאוד מאוד בחדות, זה מה שהביא לאביב הערבי.
כן.
כשהיה לנו עלייה של מחירי המזון במצב שאנשים במצרים לא יכולים לקנות לחם, זה מביא לחוסר שקט חברתי. כשבהודו מחיר הבצל עולה בעשרות אחוזים, זה חלק מאוד גדול מהתפריט שלהם, ראינו את זה גם אז ב-2011, זה מייצר המון חוסר שקט, עכשיו חוסר שקט בהודו וחוסר שקט ברוסיה, זה חוסר שקט גלובלי, אין מה לעשות, ההשפעה שלהם מאוד גדולה, בהיבט הזה מזל שבסין התמונה היא קצת שונה, אבל זה כנראה אנחנו נרגיש את זה בסוף אצלנו, אצל איך זה ישפיע עלינו, קודם כל זה חוסר שקט גלובלי.
ומבחינת המשקיעים? אגב, בשבוע האחרון של חודש אפריל, ממש לפני שבועיים, נמשכו 1.3 מיליארד דולר מהשווקים המתעוררים, שזה סי של חצי שנה כמעט.
יפה. מבחינת המשקיעים, הסיפור של המג'יק מרקט זה קודם כל כסף שיוצא, גם משוקי המניות וגם משוקי החוב. ובשוקי החוב זה הרבה פעמים מה שקורה במג'יק מרקט, זה תהליך של כדור שלג, כי זה שוק שהוא מאוד מוטה ריטייל. חלק גדול מהחוב של משקים מתעוררים, מוחזק בסוף על ידי הציבור, אם זה הציבור הבינלאומי כמובן, אם זה על ידי ETF'ים, אם זה בהחזקות בקרנות, קרנות נאמנות וכן הלאה. ואז מה שקורה, וראינו את זה כמה פעמים בשנים האחרונות, נוצר תהליך שיש מדינה או שתיים שהן ממש בבעיה, כמו טורקיה עכשיו למשל. אף אחד לא רוצה להחזיק את החוב של טורקיה, עם סיכוי לא נמוך להורדות דירוג, ואולי אפילו באיזשהו שלב, אם זה ממשיך לדיפולט. ואז החוב של טורקיה, אנשים רואים את התיק שלהם, אומרים, יש לי משום מה ב-ETF הזה חוב של טורקיה, אני אמכור את ה-ETF. ברגע שמתחילים למכור את הקרנות, זה מוצר כביכול פסיבי בעיניים של המשקיע, אז מנהלי הקרנות צריכים לתת כסף, צריכים לפדות בעצם את הקרן ולהחזיר מזומן למשקיע, ובפעמים הם מתחילים למכור גם נכסים שבהם הכל, לא הכל בסדר, אבל לא קרה איזה משהו מאוד מהותי. אז יכול להיות שמשבר בטורקיה יוביל למחירות של אגרות חוב בדרום אפריקאיות, ואז כשמוכרים את אגרות חוב האלה, התשואות שם עולות, זה כמו העלאת ריבית למעשה, הכלכלה עוד יותר נפגעת, וזה משפיע על המדינה הבאה, כל פעם על החוליה החלשה בשרשרת, וזה כזה תהליך של כדור שלג שיכול להתגלגל. מאוד מזכיר רגע במובן מסוים את מה איך שנראה השוק הקונצרני בישראל הרבה פעמים. ראינו לא מעט פעמים, בגלל שהשוק הקונצרני בישראל, יותר מ-50% ממנו מוחזק על ידי הצרכן הסופי, ריטייל. הרבה פעמים אנחנו רואים שקורה משהו באיזה שתי חברות, או שני מנפיקים, קורה משהו. וזה משפיע, בגלל שכולם מוכרים את הקרנות שלהם, ואת אז היה תעודות סל, היום זה גם קרנות, אנחנו רואים בעצם ירידות גם באג"חים טובות, פתאום האג"חים של הבנקים, ולא קרה שום דבר לבנקים, פתאום גם הם יורדים ב-5-10%, שזה לא אמור לקרות. למה? כי מוכרים מה שאפשר למכור לפעמים, ולא מה שצריך למכור. אז זה תהליך שישפיע עלינו כמשקיעים.
אז אתה אומר שהמשקיעים בעצם מסתכלים כן מסתכלים על האמרג'ינג מרקט כעוגה אחת, ולא עושים את הבחירה, טורקיה עכשיו לא טובה, אבל מקסיקו נגיד בסדר.
רוב הכסף שמושקע באמרג'ינג מרקט, בטח בחוב, מושקע בקרנות וקרנות סל, זאת אומרת, מושקע כאסט קלאס. לא קונים חוב עכשיו של הפיליפינים או כאלה דברים. כן, צריך להגיד, אני חושב שיש נקודה שאתה יודע, נסתכל קצת יותר ארוך, יש לב, בגלל שהאינפלציה הזו שאנחנו רואים עכשיו היא אינפלציה שמגיעה מהסחורות בעיקר, וממחירה השינוע, שגם מאוד משפיעים, זו אינפלציה שכמו שהפד אומר היא זמנית. זו אינפלציה שנכון, בהגדרה היא זמנית, דיברנו על זה גם שבוע כן. שעבר ולפני שבועיים. כשפותחים את המשקים, כמו שאנחנו רואים היום בישראל, ואנחנו מתחילים לראות גם בארצות הברית, מתחילה אינפלציה שהיא הרבה יותר פרמננטית, והיא מגיעה כתוצאה מביקוש גבוה מאוד, והיא מגיעה גם הרבה דווקא מחירי השירותים. ראינו את מחירי התיירות בישראל עולים, מחירי המסעדות עולים, אני מניח שאנחנו נראה בעוד ועוד ועוד שירותים, עליית מחירים, כי הביקוש הוא מאוד מאוד חזק. המשק, רוב הכסף נשאר גם פה במשק, והכנסה של משקי הבית סך הכל לא מאוד נפגע, בארצות הברית היא בכלל עלתה בעקבות הקורונה. האינפלציה הזאת דווקא באמרג'ינג מרקט פחות השפיע. לכן אם נסתכל שנה מהיום, סביר להניח, נגיד שאנחנו עוברים את המיני משברון הזה באמרג'ינג מרקט, אנחנו נתחיל לראות גם בעולם המערבי דיבורים על העלאת ריבית, למרות שהפד אומר שהוא לא יעלה ולא יעלה. אני חושב שאנחנו ניכנס לתוך 2022, ולקראת סופה כבר התחילו לדבר על העלאות ריבית, אפילו בארצות הברית, אפילו בישראל, וזה דווקא תהליך שלא ישפיע על האמרג'ינג מרקטס, ישפיע עליהם פחות, ואז יכול להיות שהדברים יתחילו להתאזן חזרה.
אוקיי, 100%. עד כאן החלק הזה, ונעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב, ואסור לדבר על הבחירות, או על הממשלה, שזה הדבר הכי מוטרף שקורה השבוע.
אוקיי, אתה מכיר את דיאגו ארמנדו מרדונה?
יצא לי.
יצא לך. אז סיפור, האמת שהוא מתחבר גם לתוכנית של ביידן איכשהו, ארגנטינה, עוד פעם, דיברנו על אמרג'ינג מרקטס, ארגנטינה בבעיה כבר שנים, בעיית חוב קשה, וארגנטינאים מנסים, ניסו לקדם במשך שנים איזשהו מס על העשירים במדינה, מי שיש לו נכסים בשווי של, אם אני לא טועה, זה היה יותר מ... 400 אלף דולר, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אני תכף אמצא את זה, ישלם איזשהו מס מיוחד למדינה, ודיאגו עצמו, לפני שהוא מת, זה הדבר הכי אירוני פה, דיאגו עצמו לפני שהוא מת, רשם באינסטגרם שהוא תומך במס הזה, אתה יודע, דיאגו היה הרבה דברים, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא היה לוחם צדק נקרא לזה, צ'גה ווארה וכל כן. העולם הזה, הם אמרו, אני תומך במס הזה, בתקופות קשות צריך לעזור לעם, צריך לעזור לחלשים, ורשם את זה אפילו, כמו שאמרנו באינסטגרם, סליחה, המס הוא על מי שיש לו נכסים בשווי של יותר מ-2.2 מיליון דולר, זה המס, ובשבוע שעבר, המשפחה של מרדונה, כי מרדונה כבר באינסטגרם הוא לא יכול לרשום, יחד עם עוד הרבה משפחות, 13 אלף איש, בתוכם לא מעט כדורגלנים, כולל היה אגב קרליטוס טבס, שגם ידוע כאיזשהו לוחם צדק, מגישים כולם בקשה לאי תשלום המס.
באמת?
כן, לממשלת ארגנטינה, כי הם טוענים שהוא לא חוקתי. הם לא אומרים שהם לא רוצים לשלם, הוא לא חוקתי, ומנסים בעצם להתחמק מהתשלום הזה. זו השאלה, דרך אגב, תמניקה זה קוריוז של ארגנטינה, אבל השאלה הכי חשובה עם התוכנית של ביידן, תמיד מדברים על מס ירושה ומס על עשירים, אם זה יצליח. זו השאלה
הקריטית. אם הוא יצליח להעביר את זה?
יצליח לגרום, נגיד, לחברות הענק, באמת לשלם מיסים.
כן.
כי בסוף, זה כמו מלחמה, אתה יודע, כמו חתול ועכבר, כמו וירוסים במחשב, האקרים והחברות אנטיווירוס.
כן.
אתה שם איזה מס חדש, אז החברות הענק ימצאו מומחי מס חדשים, ימצאו את הלופהולס כדי להתחמק מזה.
או ילכו למדינה אחרת ששם יותר קל להתחמק מזה.
אז ביידן בא ואומר, אין בעיה, במדינה אחרת, כשתרצו להחזיר את הכסף לארצות הברית, אני אמסה אתכם המון. אז עדיף לכם להחזיר את הכסף לפה. אז מוצאים את השיטה, השאלה אם ימצאו באמת הדרך לעשות מה שכנראה הוא נכון לעשות, או שאנחנו שוב פעם ניכנס לעוד סיחור כזה של חתול ואכבר. בוא, ארגנטינה היא לא דוגמה לשום דבר.
לא, אבל דיאגו גם. טוב, אני ממש מתחבר לעניין של ה-Emerging Markets. מחירי הטירס הגיעו בשבוע האחרון לשיא מאז 2013. מחיר של, דרך אגב, 7 דולרים לבושל, לא יודע איך.
כן, בושל, ביחידת נפח.
כן. סתם לרקע, יצואניות הטירס הגדולות בעולם, הם דבר ראשון ארצות הברית, שנייה ברזיל, אחרי זה יש את ארגנטינה ואוקראינה. ומה הבעיה, מה הסיבה לעלייה האחרונה במחירים? יש בצורת בחלקים גדולים בברזיל, וששם מגדלים את הטירס, וזה כמובן גורם לעלייה במחירים. אבל מה אומרים? שהעלייה הייתה אמורה להיות הרבה יותר חדה בגלל הבצורת הזאת, אבל ארצות הברית מייצרת הרבה, מצליחה לייצר הרבה יותר טירס, בגלל המזג האוויר חם הזה, בגלל שיש שם אזורים קרים שמגדלים שם טירס, והטירס גודל יותר טוב, וגם כמובן שיטות גידול טובות יותר. דרך אגב, אותו סיבה יש גם באוקראינה, שהם בשיא הייצור שלהם של הטירס, והנה עוד דוגמה ל...
העולם מתאזן.
כן, לאיזון כלשהו, אתה מבין? יכול להיות שהעניים פה מפסידים על חשבון העשירים, רק בגלל איזו התחממות מזג אוויר.
שטראמפ כמובן מכחיס.
לא, זה לא קיים. זהו. אוקיי. תודה רבה שהזנתם. נשתמע בשבוע הבא.